כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי
93.8 FM כל חי, כל חי, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
המהדורה המרכזית על רקע החלטת בגץ שהופכת את בחורי הישיבות לעריקים ומורה על עצירת התקציבים, הורה מרן ראש הישיבה גאון רבי דוב לנדו ליושב ראש ועד הישיבות הרב חיים אהרון קאופמן לערוך כינוס חירום של ראשי הישיבות ביום שישי הקרוב בבני ברק. חיסול הבכירים האיראני בדמשק ממשיך להקות גלים. איש משמרות המהפכה באיראן אומר בריאיון לניו יורק טיימס כי ההנהגה האיראנית כולה שרויה בהלם בעקבות חיסולו של מוחמד רזה זאדי, והיא רואה בנקמה על מותו חובה מוסרית. עזה בכותרות, רחוב עזה. המשטרה מגדירה את הפגנת השמאל אמש סביב בית ראש הממשלה התפרעות חמורה, והיא מאשרת בהודעה רשמית כי מפגיני השמאל פרצו את גדרות ההבטחה סביב בית ראש הממשלה. בהודעתה מדגישה המשטרה כי בשום שלב לא נשקפה לראש הממשלה או לבני משפחתו סכנה ממשית. חבר קבינט המלחמה ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ יכנס בשעה 7:15 מסיבת עיתונאים. אנחנו נעביר אותה כאן בקול חי בשידור ישיר. ננסה לדבר על כל אלה ועוד ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. קובי פינטלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב גם לך.
שמע, כל השבועות אנחנו פותחים איתך, אבל השבוע זה באמת השבוע שלך, עם מה שקורה בדמשק, האשמות האיראניות. נראה שאנחנו נמצאים כעת באירוע אחר, משהו ישיר בינינו לבין האיראני, מה שהם נמנעו ממנו עד עכשיו. וגם אנחנו.
לא, אני חושב שזה טעות לחשוב ככה. כל הזמן היינו עם האיראני בקשר ישיר, גם כל השיגורים של ה... 1,000 שיגורים של כתב"מים, 1,000, כן, זה המספר אבי בלום. 1,000 שיגורים של כתב"מים, טילי שיוט, העובדה שנמל אילת כמעט שמם, זה הכל האיראני.
אבל הם לא שלחו ישירות אלא דרך הפרוקסי שלהם. כאן האימות הוא ישיר בינינו לבין האיראנים.
כן, א', עוד לא ראינו את זה, וחוץ מזה שזה אותו דבר. ההנחיה, ההוראות, כולם יצאו מפרי ביתו ופרי מוחו של המנהיג העליון של חמינאי. הכל סביב ההנחיות של משמרות המהפכה. בסופו של דבר, תשמע, זה אולי מילים שאפשר לייפות אותם, אבל ישראל החליטה ביודעים, בשום שכל, במחשבת חי, שהולכים ופוגעים בראשיהם. גם סלח הרורי הוא לא בדיוק מאוהבי ישראל, הוא זרוע ישירה של האיראנים. גם כל עזה היא חמאס והארגונים שלהם הם פרי איראנים. לכן לא הייתי לוקח את זה בחשבון יותר מדי. תשמע, יכול להיות שיהיה איזה אירוע כזה ואחר. מדינת ישראל ערוכה לדבר הזה, אנחנו לא בשבעה באוקטובר, אנחנו לא בשמחת תורה.
זה אולי לא מעולם, שלנו... זה אולי לא מתחום, מהתחום שלך, אבל בכל זאת אנחנו רואים את האיראנים טוענים שפגעו במבנה קונסולרי, ורואים גינוי של האיחוד האירופי. איך מתייחסים לזה במערכת הביטחון?
אוקיי, איחוד האירופי, א', תשמע, לא פגעו במבנה של השגרירות. זה צהל, או מי שעשה את זה, דאג לפי הניו יורק טיימס, מדינת ישראל, אבל נעזוב את הדבר הזה. לא פגעו ממש בשגרירות, פגעו במבנה סמוך מאוד לשגרירות. זה אירוע אחר. מבנה שבו היו מכונסים אכן ראשי מיליציות איראניות, אבל האימות הוא ישיר כל הזמן עם האיראנים, ולכן צריך לשים את זה על השולחן, וצריך לומר את זה בצורה ישירה. לא צריך להתרגש יותר מדי. איך רואים מערכת הביטחון? רואים שהם מכונסים, שהם יודעים את המציאות הזאת, כל מה שמדליקים מהדברים של הראש ה-CIA. שוב, אני לא אתבדה מחר בערב, ולא אתבדה מחר בערב או מוחרתיים, אם נראה שיגורים כאלה לישראל, אבל ראינו אותם. תשמע, רק בשלוש היממות האחרונות, אבי. שלוש יממות בלבד, שלושה שיגורים לעבר אילת. גם שישון בבוקר בסיס נמל אילת של חיל הים, אתמול בבוקר לעבר בסיס או נמל התעופה של רמון, הבוקר הזה לאזור המאה ואחד של קושי רמון.
טוב, נקווה לפחות שבמהדורה הזאת תהיה לנו שעה אחת של שקט, ובמידה ולא אנחנו נחזור אליך כמובן. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
שלום וערב טוב לשלמה ארנוי, לשעבר ראש האגף לאבטחת 90 בשבק.
ערב טוב.
אני רוצה לשאול אותך, בנקיות של השב"כ, כמו לטענות שאנחנו שומעים כלפי המשטרה, המשטרה מגדירה את ההפגנה אתמול סביב בית ראש הממשלה, התפרעות חמורה, אתה היית מגדיר את זה גם כך?
תראה, זה התפרעות והפגנה כמו כל הפגנת אלימות אחרות או כאלה אחרות, אבל בפירוש היו כאלה הפגנות, זה לא פעם ראשונה שיש כאלה הפגנות, גם לא ליד בית ראש הממשלה. בהיסטוריה שלי, ב-25 שנות פנסיוני, ביחידה היו כאלה הפגנות גם כן.
אבל באף אחת לא הצליחו לפרוץ את מעגל ההבטחה הראשון של משטרת ישראל, אז אולי השאלה היא לא לגבי המפגינים, אלא כלפי
השאלה. אוקיי. היו הרבה מקרים שכן הצליחו. צריך להישאר בפרופורציות הנכונות. לי הייתה הפגנה מול משרד ראש הממשלה בשנת 96, של האתיופים, העולים מאתיופיה, שכן פרצו אפילו שני מעגלים של המשטרה, וזה קורה.
ואיפה השב"כ בסיפור במקרים כאלו? אתה מצפה ששום מעגל לא ייפרץ כשמדובר באיש הכי מאובטח בישראל.
תראה, החלוקה, יש מספר מעגלים שעניינם להתמודד עם פריצה עליבה לבית ראש הממשלה או למתקן שבו הוא שואל. כשהמשטרה היא אחראית על הסדר הציבורי. השבק אחראי על חיי המובטח. ואת המעגל שלו לא פרצו, את המעגלים שלו לא פרצו, וגם לא היה סכנה למובטח.
ומה אומרת העובדה שראינו את רונן בר, ראש השבק, מצטרף ומגיע לאירוע? הייתה תחושה כזו, תחושת חירום באוויר, כאילו עוד רגע מערך ההגנה סביב ראש הממשלה קורה, זו לפחות הייתה התחושה. למה מגיע ראש שב"כ בכזאת סיטואציה לשטח עצמו, כשהוא מבין מה המשמעות, בעצם הנראות שלו במקום?
תראה, קודם כל הנראות שלו חשובה. בטח הוא הגיע עם ראש אגף הבטחה, לאור העובדה שזה אירוע בעייתי, אירוע אלים שהפך להיות אלים. ברור שראש השב"כ מגיע לכזה, גם באירועים גדולים, מבצעי הבטחה שאין בהם אלימות, מגיע ראש שב"כ. מרגע שהוא מבין שזה מבצע מורכב או דבר כזה או אחר. אבל בפירוש הגעתו הייתה חשובה ומשמעותית. וטוב שהוא עשה ככה גם.
האם עם הפנים קדימה, ואנחנו רואים שהמחאה הזאת רק תחריף את הלך, האם המשטרה, גם השב"כ צריכים להיערך אחרת, ואולי גם להדק את התאום ביניהם, כי משהו שם השתבש אתמול בערב?
התאום לא השתבש. היה הכל מתואם. כמובן, מאחר והמחאה הזאת תתגבר, אני מניח כמו מחאות אחרות שמתגברות, המשטרה צריכה להיערך בהתאם, והיא נערכת, אני מניח. מאחר ובעיקר, אנחנו במצב מאוד מאוד רגיש בנושא החטופים, ומשפחות החטופים גם, אני מניח, או הארגון שתומך בהם, במידה מסוימת החליט להחריף את המצב. כמובן צריך להערך לזה, אבל שלא תבינתי לא נכון, השבק ארוך דרך קבע להתמודד עם סוג כזה של איום של פריצת המונרים.
תדע, אצלנו במגזר החרדי אומרים, מה היה קורה אם המפגינים שהיו סביב בית ראש הממשלה ופורצים את מעגל ההבטחה, לא היו אנשי המחאה, כמובן המשפחות שכלפיהם אי אפשר להשמיע שום טענה, זכותן לומר את מה שהן חושבות. אבל מה היה קורה אם היו שם חרדים, אולי נוער גבעות, האם היו נוהגים כלפיהם באותה מידת הרחמים?
תשמע, השב"כ הוא גוף ממלכתי לכל דבר. אמנם הוא פועל בסביבה לא ממלכתית, אבל הוא ממלכתי לכל דבר. מבחינתו זה לא משנה אם זה חרדים, או נערי גבעות, או משפחות חטופים. כמובן שמול משפחות חטופים צריך לנהוג במידת רגישות הרבה יותר גבוהה. אבל אני רוצה להגיד לך פה משהו שאולי אתה תתבקח איתו, שבמשך 40 שנה, ואני די בקיא בנושא הזה, האחרונות, הפיגועים באמת, האלימים, פיגועים חריפים, קראו או התרחשו מקרב הימין הקיצוני המיליטנטי. לא היו מקרב השמאל. אני לא מרכניס את החטופים לא במסגרת של שמאל ולא של ימין. אבל זה עובדתית, זה המצב. אני, ככל מקרה, שירות ביטחון כללי לא יאפשר פריצה, לא משנה במי מדובר ואיך מדובר, והוא ינקט באותם אמצעים מול כל אחד.
ואיך באמת, כשאתה יושב כאיש ארגון, ואתה בוחן את הדברים, אתם עוקבים גם אחרי הרשתות החברתיות, מנסים לאתר מראש, איפה עובר הקו שבין לשמור באמת על הסדר הציבורי, לשמור על חיי המאובטחים, לבין פגיעה בחופש המחאה?
קודם כל, אני לשעבר, אני לא עכשיו.
אני אומר לך, תיכנס לנעליים, אתה בסוף ישבת באותם חדרים.
הגבול זה אלימות, ועבירה על החוק. אז זה הגבול. ברגע שאתה נוהג באלימות, זה גבול המחאה.
הגבול הוא אלימות, אז אם כך חצו את הגבול אתמול בלילה, אם אני מסיק מדבריך.
נכון, חצו את הגבול. תשמע, כל אדם שנוהג באלימות, הוא חוסה את הגבול, הוא עובר על החוק.
אני רוצה לסיום לגעת איתך בעוד נושא, וזה אנחנו רואים את גל המינויים שיש עכשיו בשירות הביטחון, ומנגד אנחנו שומעים גם שרים מתוך הקבינט שאומרים איך יכול להיות שראש הבק שקשל בתפקידו בשביעי באוקטובר ולא צריך לחפש מצהירים, כי אומר את זה ראש השבק בכנות בעצמו, הוא זה שממנה את הדור הבא שנהל כאן את העניינים בתוך שירות הביטחון.
אז את מי אתה רוצה שימנה? מי ימנה אם לא ראש הבק? גם אם הוא נושא באחריות וגם אם זה, מי אתה רוצה שימנה?
השאלה אם הוא לא צריך להתייעץ אולי עם גורמים אחרים, ולהגיד, העניין הזה של המינויים אני מוציא ממני. למרות שכולם היו איתו ביחד, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה קצת, יש בזה טעם לפגם.
ראש שבק מבחינה מקצועית, יש סמכויות, כולל ראש ממשלה, דרך אגב, מעורב בנושא הזה. יש לו סמכויות למנה. אין מישהו אחר שיכול לייעץ בלמנות. יש גוף שממנה, יש ועדות, יש הכל. העסק הזה מתנהל בצורה מוסדרת, ולא יכול להיות גורם זר שייעץ בתחום הזה. הגוף צריך להמשיך לעבוד, והוא צריך לפעול במציאות בעייתית מאוד.
ואנחנו רואים אגב, כשאתה מדבר גם עם שרים בתוך קבינט המלחמה, הם אומרים לך, אנחנו מופתעים מהעובדה שהוא יודע להפריד, ונלהל את הארגון כאילו הוא לא היה בשביעי באוקטובר, למרות שהוא אומר שהוא יצטרך לשלם מחיר, הוא אומר את זה בעצמו. מתי באמת נראה את ראש השב"כ שם את המפתחות? הרי לא יגידו לו לעשות את זה, הוא יעשה את זה בעצמו. מתי הוא יעשה את זה?
אני צריך לשאול את ראש השב"כ, לא אותי, אני לא דובר של ראש השב"כ. אני מניח שהוא יניח את המפתחות, או מתי שהוא ימצא לנכון שזה העיתוי המתאים, ושיש לו יורש מתאים כמובן. אבל זה לא שייך למינויים. וזה לא שייך למילאים. זה שחברי הקבינט אומרים את זה ככה, כל אחד באינטרס הממלכתי ולא ממלכתי שלו בנושא הזה.
קבינט המלחמה, כי בתוך הקבינט ראינו את השר בן גביר מתקוטט איתו, ואומר, האם לא ראית את הפרסומים ברשתות, ואומר לו, שלח לי. אני שואל אותך כאיש מקצוע שמגיע, אנחנו יודעים על שם מקצוע שמגיעים לקבינט, לא רגילים להתנהלות כזאת. איך איש המקצוע מרגיש כשבעצם הוא מעומד והוא מרגיש שהוא תחת איזשהו ויכוח פוליטי והוא נכנס לעין הסערה הפוליטית?
כמו שאמרתי, אני לא יודע אם אמרתי זה עכשיו ברעיון, השבק פועל, הוא גוף ממלכתי לכל דבר שפועל במציאות לא ממלכתית. המציאות היא ממשלה שלא נוהגת בממלכתיות ונבחרי הציבור. וזו סיטואציה שאני לא הכרתי אותה בעבר.
ואיך היית ממליץ לחבריך היום לשירות לנהוג בסיטואציה כזאת?
להמשיך לנהוג בממלכתיות. להמשיך לנהוג בממלכתיות, בלי כל הסחות דעת ושיקולים זרים, או השפעות זרות כאלה אחרות.
שלמה ארנוי, לשעבר ראש האגף לאבטחת אישים בשב"כ, אנחנו אומר לך תודה רבה.
תודה רבה. ביי.
פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
אנחנו נעבור כעת בשידור חי ונשמע את הצהרתו של יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ.
ונכון היה לענות לבקשתן לבטל את פגרת הכנסת. אסור לערוך השוואות בין מפגינים לשונאינו. את שונאינו צריך להשמיד, לאחים צריך להקשיב. אסור לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית. ואסור לנהוג באלימות ולא להישמע להנחיות המשטרה, שגם היא חייבת לנהוג באחריות ובאיפוק מרבי מול כאב ציבורי גדול. צריך לזכור מה עשו לנו אויבינו בשבעה לאוקטובר, ואסור לחזור לפילוג של השישה באוקטובר. אני רוצה לפנות למשפחות החטופים ולהגיד להן שאני מרכין את ראשי על כך שעוד לא הצלחנו להשיב אותם הבית. אני מתבייש כשאני שומע את היחס של חלק מהציבור ונבחריו כלפיהן. ראש הממשלה חייב להתבטא בנושא באופן ברור, לחזק אותן ולדאוג שכל חברי הקואליציה מתייחסים אליהן באופן הולם. מגיע להן לדעת שהחברה הישראלית לא נגדם אלא מאחריהן. משפחות חייבות לדעת שאנחנו עושים הכל לילה ויום כדי שיקיריהם ישבו איתן אולי, ובעזרת השם, כבר בליל הסדר כבני חורין. מולנו אויב אכזר, ואנחנו עושים הכל על מנת להצליח. אם תהיה הזדמנות, וצריך כל הזמן לקדם כזו, לא נחמיץ אותה. אסור שנחמיץ אותה. חבריי ואני לא נשב בממשלה שלא תפעל באמת להשיב את החטופים. הרצון שלנו להחזיר אותם הביתה אינו נקודת חולשה, אלא מקור עוצמה. כשאנחנו מנהלים מלחמה מורכבת וארוכה כל כך, עלינו להסתכל על התמונה הרחבה, ויש לנו אתגרים רבים בכלל ובימים אלו בפרט. יש מבחנים רבים שנידרש לעמוד בהם ונעמוד בהם. בעת הזו, לצד הצורך הדחוף בהשבת החטופים, הצורך הביטחוני החשוב ביותר הוא לשנות את המציאות בצפון הארץ. בחמאס עוד נלחם שנים רבות. אי אפשר להשלים עם השרתם של תושבי הצפון הרחק מבתיהם. צהל עושה עבודה מצוינת ופוגע קשות בחיזבאללה. עלינו להשלים את המשימה. המטרה שלנו צריכה להיות השבת תושבי הצפון לבתיהם בביטחון עוד בקיץ הזה. עלינו להקצות לכך את כל המשאבים הצבאיים והמדיניים. עלינו לקיים את הברית שבין מדינה לאזרחיה. לצד כל המאמצים, יש לנו הזדמנות להביא להיפוך אסטרטגי מול החמאס וכל מבקשי רעתנו, ובראשם איראן. מי שמבקש להביא עלינו מלחמה אזורית, צריך למצוא את עצמו מול ברית אזורית, הברית האברהמית. סכם נורמליזציה עם סעודיה, שישלב מעשה מדיני, תוך הקמתה של מנהלת בינלאומית של מדינות ערב לרצועת עזה, נמצא בהישג יד. הסכם כזה יכול להיות חלק מרכזי במאמץ להחלפת שלטון החמאס. אפעל ואתמוך בקידום הנושא באופן אישי כבר בשבועות הקרובים. ולפני סיום, אני מבקש להישיר מבט לציבור ולהגיד, שום הישג צבאי או מדיני לא יהיה שווה כשאנו שומעים הורים שקולים שאומרים לנו, אם העם יתפצל מות בננו היה לשווא. זוהי אמירה נוראה וכואבת. אסור לנו שהאמירה הזו תהפוך למציאות. עלינו לנשוך שפתיים ולהתאחד. שמור על עקרונותינו, אבל לשמור קודם כל על עמנו. כדי שנשמור על האחדות ונצליח במשימות שניצבות בפנינו, הציבור חייב לדעת שבקרוב נחזור ונבקש את אמונו. שלא נתעלם מאסון השבעה באוקטובר ומה שקדם לו. לכן, עלינו להגיע לתאריך בחירות מוסכם במהלך חודש ספטמבר, אם תרצו לקראת שנה למלחמה. שוחחתי בשבועות האחרונים עם מנהיגים פוליטיים בנושא, כמו גם התקנתי את ראש הממשלה, שאני מאחל לו בריאות והחלמה מהירה, ואמשיך איתו את הדיאלוג בנושא. מועד בחירות מוסכם כזה ישאיר לנו זמן כדי להמשיך במאמץ הביטחוני. זה יאפשר לאזרחי ישראל גם לדעת שנחדש בקרוב את האמון בינינו, וזה ימנע את הקרע בעם. אני מקווה שאם נסכים על כך, כל מנהיגי הציבור הציוניים והאחראיים יאפשרו ויצטרפו לממשלת החירום. מהלך כזה יגביר את האמון והאחדות בעם ובקרב לוחמינו, וגם ייתן לנו גיבוי בינלאומי עצום שכל כך נדרש. אסיים בתפילה לשלום לוחמינו שמחרפים את נפשם למעננו גם ברגעים אלו, ובתפילה לביטחון חטופינו ולשובם במהרה הביתה. אני אומר לכם החטופים, אנחנו פועלים ומצפים לשובכם. החזיקו מעמד, עם ישראל כולו איתכם, ועם ישראל ינצח. תודה רבה.
עד כאן דברי בני גנץ, ואיתנו בתגובה ראשונה, השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד. ערב טוב לך.
ערב טוב לך, וערב טוב לכל המאזינים. האמת שלא שמעתי את כל ההצהרה, כי עכשיו יצאתי מהמליאה, אחרי שעברנו חקיקה מאוד משמעותית לסביבה היום.
נדבר על החקיקה וגם על היום הלא קל שעבר במליאה, אבל בואי נתחיל מהסוף שלו, והוא בעצם קורא לעריכת בחירות עוד בשנה הזאת. הוא אומר שהוא במגעים עם ראשי סיעות הבית. איפה התגובה שלכם בעניין הזה? כי עושה רושם שבסוף לא יהיה מנוס מהליכה לבחירות. אנחנו רואים את ההמונים ברחובות, את משפחות החטופים. בסוף תלכו לשם, למה לא להוביל לשם בהסכמה?
אני לא יודעת מה הכוונה בסוף להוביל לבחירות. אני חושבת שבחירות, ובטח עוד בזמן מלחמה, הם לא דבר טוב. לבחירות יש זמן קבוע בחוק, דמוקרטיה. אפשר, אתה יודע, לנסות לעשות שיח על דברים, אבל כמובן כל דבר צריך להיכנס לשיח ולנסות להחליף ממשלה אולי באמצעים דמוקרטיים, אבל בטח לא בהפגנות, בטח לא בהפגנות אלימות, שבסופו של דבר ביניהם לבין דמוקרטיה אין שום קשר. אני יודעת שבחירות יהיו ויהיה כרגע בזמן המוסכם, אלא אם כן יהיה משהו אחר שאני לא רואה כרגע, וגם אני לא חושבת שצריך להיות כרגע. אני חושבת שבחירות כרגע הן פשוט פרס למבקשי רעתנו. המדינה עברה בחמש השנים האחרונות מספר...
אבל אנחנו רואים שלקריאה הזאת, כבר לא מדובר רק באנשי מחאת בלפור, מצטרפות לקריאה הזאת גם משפחות החטופים, או חלק ממשפחות החטופים, וכאן אתם מתמודדים מול חזית חדשה שהיא לא פשוטה.
אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שעל משפחות החטופים כבר עשו מספר סיבובים פה במדינת ישראל, וקראו בשמם ואמרו בשמם הרבה דברים. אני לא יודעת למה אתה מתכוון, כי אתה אומר משפחות החטופים מבקשות בחירות. לא יודעת את מי שמעת, אני לא יודעת את מי אתה ריאנת שאתה מוציא אמירה כזו. אני לא חושבת שבחירות כרגע הן דבר נכון, אני לא חושבת שממשלת מעבר היא דבר נכון למדינת ישראל. אני חושבת שעריכת בחירות בעת הזו למדינת ישראל, בזריקת הבוץ ההדדית הזו, שאנחנו גם רואים מיעוט שמתנהג בצורה לא ראויה גם בתוך ההפגנות, אתה יודע, אומרים אחים על נשק, אבל בסוף צריך להיות אחים על באמת, אני רק משערת לעצמי מה הם יעשו בזמן של בחירות, ולכן דווקא אני חושבת...
אולי זו מלחמת אחים לנשק, ראינו אתמול את הלפידים, את פריצת מעגל ההבטחה, דיברנו כאן קודם עם ראש אגף להבטחה 90 בשבק לשעבר, ומצד שני, נראה שהימין מתייחס לכך באדישות, זאת אומרת, שוב מפקיר את השטח להפגנות של השמאל, כמעט בלי תגובה.
מה ציפית שהימין יעשה כרגע? שהימין יצא לרחובות בזמן מלחמה? הימין שומר על אחדות ומדבר באחדות, לפחות מה שאני שומעת כרגע. אני לא שומעת אנשים שבאים ומתלהמים בתוך הרחובות. אני רואה מיעוט קיצוני שבהחלט הולך למקומות שהם לא ראויים, לשריפה של רחובות, עברת צמיגים בזמן מלחמה. אני מתארת לעצמי את אותם לוחמים ששוכבים כתף לכתף בצבא, יוצאים החוצה מעזה ורואים את התמונות והמראות האלה, ומה הם אומרים לחשוב לעצמם? שהם שם הולכים ונלחמים באחדות אמיתית ובראות, ואנחנו פה נלחמים ברחובות? אני לא מבינה, מה
אמר לי חבר הזה? שחזר היום למילואים, אני חוזר הפעם בלי חשק, בלי דרייב, כשאני רואה את מה שקורה בחוץ.
נו,
זו תחושה איומה.
זה לא עניין של תחושה, זה עניין של הכרעה שאנחנו מנסים להשיג היום בעזה, ובכלל אל מול כל ארגוני הטרור, ואל מול החזיתות השונות שמדינת ישראל מתמודדת איתה. כנראה שאותם אחים לנשק עדיין לא הבינו מי האויב האמיתי של מדינת ישראל. זה לא האויב מבפנים, זה לא האחים שלנו, שהם באמת אחים על באמת, אלא זה האויב מבחוץ. ואני רואה שיש אנשים שלא הצליחו להבין שאנחנו כבר לא באירועים של השישי באוקטובר. אתה יודע, שהפגינו, שיצאו לרחובות משך הרבה חודשים, שקראו לסרבנות, הרי ברור לך שהאחים לנשק שקראו לסרבנות משך תקופה כל כך ארוכה, וגם יצאו לרחובות על זה, ובשם הדמוקרטיה והחופש, הפגינו על עילת הסבירות, כאילו זה עילת הסבירות, אבל פה בחוק הגיוס, שזה משמעותי, ש-70 שנה לא נגעו בזה, שזה היה תפוח אדמה לוהט, וכן, גם הרמטכ"לים שישבו שם, והם היום ראשי מפלגות, בני גנץ, ואייזנקוט, שהם היו גם בשורות של הצבא, ולא טיפלו בזה אז היום אפשר, ברור שאפשר לטפל בזה, וגם תוך כדי מלחמה, ובאמת, בשנייה אחת, מחר הרי כולם ימלאו את הבקו.
בני גנץ, אנחנו יודעים, מציע לחרדים, תזרמו איתי על הקדמת בחירות, ואנחנו נגלגל את תפוח האדמה הלוא את הזה הלאה, ונסתדר. אני רוצה לשאול אותך, איך צריך להיות היחס לאחים לנשק? כי ראינו, חלק מהקואליציה, נותנים להם אפילו סעיף 46, מאפשרים להם להפוך לעמותה מוכרת לצרכי מס. האם את רואה מהם איזשהו יריב פנימי של החברה הישראלית לאור ההתנהלות שלהם ביממות האחרונות?
יש כאלה שממריצים את עצמם באמצעות שנאה, ואחר כך גם הם מעמידים פנים של אנשי אחדות שמסייעים בזמן מלחמה, כשבסוף ההוויה שלהם זה חידוד של מחלוקת, של שיסוי, הרי הם לא סתם מגיעים למאה שערים, יש אמירה מאוד ברורה למה הם מגיעים לשם, מי מגיע עם הקלות, מי מגיע עם לפידים, בואו אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו כולנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו רואים גם את ערוצת
ההמולה. גם מאה שערים זה מקום שאנשים לא מכירים במדינה, אין להם תעודות זהות, ללכת לשם זו פרובוקציה לשמה, רק בשביל להוציא את התמונה.
בוודאי, בוודאי, ואני חושבת שמה שקורה כאן הוא נורא, ואני חושבת שבאמת, אתה יודע, הם מנצלים גם את הכאב של המשפחות, ואני מבקשת גם ממך, כי מקודם אמרת, המשפחות החטופים מבקשות, בואו חברים, בואו לא ננצל.
אני אגיד לך למה אני שואל אותך, ומיד אתן לך להשיב, כי ראיתי אותך היום במליאה, ואת אישה נעימת הליכות, אני לא מחדש כאן, ורואים אותך עומדת על הדוכן, פתאום התפרצות כזאת של בני משפחות החטופים, ואני רואה גם אחרים בקואליציה שלא יודעים איך להתמודד עם זה, כי מצד אחד יש להם את מלוא הזכות לומר מה שהן רוצות למשפחות, מצד שני אתה נמצא במין שערה כזאת שקשה להגיב, ואיך אתם מתמודדים עם זה? בתוך הכנסת, ואנחנו רואים את זה מגיע לתוך הבניין.
האמת של הסערה של המשפחות עוד הייתה הרבה קודם, אני עליתי להשיב בשם השר בוסו באותו זמן, היה לפני כן הצבעה, ובאמת ראיתי שם את ה... זאת אומרת, אני נכנסתי למליאה מיד אחרי זה, וראיתי שכבר יש באמת בתוך הכנסת וביציע שם עם המשפחות, היה כבר אירוע מאוד מאוד גדול, כשאני הייתי צריכה באמת לעלות לדבר בכלל על חוק שקשור למזון, זה לא היה קשור אחד בשני. אני חושבת שבסוף, תשמע, אנחנו מכבדים את משפחות החטופים, אנחנו לא יכולים, לא מנסים לשפוט אף אחד, ואנחנו גם לא שופטים ואין לנו מה לשפוט אותם.
למרות שכמה מהן מאשימים, כמה מבני המשפחות מאשימים את נתניהו כמי שמכשיל עסקה במכוון כדי להמשיך ולשרוד. אנחנו שומעים את האמירות האלו.
אני חושבת שאנחנו לא יכולים לשפוט משפחות, באמת, אני אומרת את זה שוב, והמחויבות של כולנו היא לעשות את הכל כדי להחזיר את הבנים ואת הבנות הביתה. כשאנחנו מדברים על ערבות הדדית, אתה יודע, זה לא סתם, זה לא מכבסת מילים, זה באמת משמעות ומהות, זה ואהבת לרעך כמוך, אתה אוהב את האחר כמו כמוך, כמו את עצמך, זה לא סתם, זה באמת משמעותי ההבנה והחידוד הזה, שבסוף כולנו אחים ואנחנו נמצאים כאן ביחד, והכאב והפצע הוא פצע לאומי קולקטיבי של כולנו. אנחנו יכולים להכריע את החמאס צבאית ושלטונית, אבל הניצחון האמיתי, יהיה כשאנחנו נראה את החטופים והחטופות שלנו בבית.
ובסדר העדיפויות שלך, מה קודם למה?
אני חושבת שברור ששני הדברים באים בהלימה, ושאין ספק...
זה לא בהכרח הולך ביחד.
אני חושבת שאנחנו הגדרנו מטרות למלחמה, ואני חושבת שהמטרות האלה הוגדרו, והם לא הוגדרו מי ראשון ומי שני. אני חושבת שלהכריע את החמאס, אתה יודע, כשמדברים על להכריע, מה זה לנצח את החמאס, להכריע אותו? ההכרעה היא לא תהיה היום, היא תודעתית. הם גדלים בחינוך שהוא חינוך קלוקל. אתה יודע, שמעתי את אחד הרבנים פעם אומר, תשמע, אפשר להגיד על אדם שהוא אדם טוב, אדם רע. יש ביטוי שנקרא פרא אדם. מה זה פרא אדם? זה מי שגדל כפרא, לא כמהות והוויה של בן אדם.
זה נאמר על ישמעאל במקרא, אפרופו.
נכון.
האויב שאיתו אנחנו מתמודדים.
ולכן אני אומרת פה, הצמיחה מלכתחילה, החינוך, איך שהם גדלו, תראה מה החיילים שלנו מוצאים שם בתוך עזה, את ספרי הלימוד, את המחברות בבתי הספר, איזה שנאה, ילד שגדל כך, ומבין שהעולם הוא כזה, מה אנחנו מצפים, זאת אומרת, אתה יודע, אני בכלל, כן, זה שלא יהיה אהבה אמינה בכלל, אבל זאת אומרת, לכתחילה בכלל, זה החינוך הנוראי שהם גדלים בו והם מוסללים לתוכו ומחנכים אותם, הם ישנים בארגזי המיטה שלהם, יש רקטות וטילים, מה צריכה להיות הציפייה? ולכן אנחנו נצטרך לחנך, והחינוך פה, יכול להיות שהוא לא ייקח 5 שנים, ויכול להיות שזה ייקח 10 שנים, כי מהיסוד אנחנו נצטרך לטפל בבעיה, ונצטרך לטפל בה לדורות קדימה, כדי
ונראה שדורות
בבוקר,
קדימה,
לא צומח דבר כזה שם. אז אני אומרת, אתה יודע, בסופו של דבר, זה תהליך, וזה יהיה תהליך ארוך, אבל אנחנו עם נצח, ואנחנו אף פעם לא פחדנו מדרך ארוכה. אנחנו התמודדנו עם הבבלים, התמודדנו עם היוונים, התמודדנו עם פרעו, יצאנו עכשיו ממגילת אסתר, ותלבש אסתר מלכות. זה לא קרה לפני שצומו עליי,
ונקווה לפחות בשיח הפנימי,
וזה לא קרה לפני שבאמת 127 מדינה ומדינה, אתה יודע איזה צרות היו שם ליהודים, 127 מדינה, מי יכול להאמין? ובסוף אנחנו הצלחנו לנצח, אבל זה רק באחדות שלנו, שצומו עליי, וגם אני ונערותי נעשה כן, צריך להיות כאן מודל שהוא דוגמה,
ועם דברי החיזוק האלו, השרה סילמן, אנחנו מקווים שבחודש הקרוב, לפחות בשיח הפנימי, אבל גם בנוגע לחטופים כמובן, אנחנו נזכה לצאת משיעבוד לגאולה. השרה עידית סילמן, הליכוד, תודה רבה לך, גם על דברי החיזוק שנשמעו כאן בקשב. תודה רבה.
תודה רבה, ושבעזרת השם, רק באחדות שלנו אנחנו נוכל יחד לאויבים שלנו.
השרה עידית סילמן, הליכוד, תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, השר עמיחי שיקלי, הליכוד, ערב טוב לך.
ערב טוב, שלום.
שמענו ממש לפני דקות ספורות את יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר הקבינט בני גנץ, אומר לא נשב בממשלה שלא תפעל באמת להחזרת החטופים. בזה הוא די מרים לקמפיין שאנחנו רואים, שהממשלה הנוכחית לא באמת עושה הכל. יש כאלה שמאשימים את נתניהו שהוא מונע משיקולים אישיים, אבל שהיא לא עושה הכל בשביל להחזיר את החטופים.
אבל אבלים, אני לא חושב שיש אדם יותר מחויב לנושא הזה מראש הממשלה, כלומר, לא חושב שיש איזושהי אחיזה לטענה לפיה אייזנקוט או מישהו אחר, זה יותר מעניין אותו מאשר את ראש הממשלה. הוויכוחים שישנם נוגעים למשל לסוגיות של חזרה לצפון הרצועה, כן לא, של עצירת המלחמה, כן לא, של השלמת המשימה, ואני מאוד שמח שראש הממשלה מתעקש שהלחימה תימשך, שהוא מתעקש להשלים את הפעולה ברפיח, ושהוא לא מוכן לשמוע
על חזרה הזאת,
בלי שכל האנשים שלנו חוזרים הביתה.
בנקודה הזאת של השלמת הפעולה ברפיח, האם אחרי הווטו האמריקאי, ואנחנו גם ראינו מה שקרה השבוע, עם התאונה הזאת שהייתה עם עובדי ארגון הסיוע, האם בכלל יש לישראל את הלגיטימציה הבינלאומית לצאת באמת לפעולה ברפיח, או שאיבדנו את המומנט?
אני חושב שזה לא בכדי שבפרק זמן הזה הייתה פעילות בחתימה של הרמדאן, הייתה פעילות בחתימה מעט יותר נמוכה, מתוך כבוד למדינות שיש לנו איתם אינטרסים משותפים, ארצות הברית, מצרים, מדינות אחרות. אני משוכנע שברגע שתינתן ההוראה במועד, שהוא לאחר החודש הזה, אנחנו נראה פעולה ברפיח, פעולה משמעותית. אין לנו את הלוקסוס פה להישען על כן יש לגיטימציה, אין לגיטימציה, זה לא משנה. גם אני מזכיר שבמלחמת ששת הימים לא הייתה לגיטימציה למכת מנע, והדבר נעשה בכל מקרה, וכשיש אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל, אז יש גבול גם להתחשבות בדעתם של מדינות שדעתם לא נוחה, או דברים מהסגנון הזה.
אני רוצה לדבר איתך, היות וזמנך קצר, רוצינו אותך באמצע הישיבה. הזכרת בנאום שלך את דברי ראש הממשלה מנוח יצחק רבין, אלימות היא כרסום, הוא אמר, אני חושב פעמיים, כרסום, כרסום, יש סוד הדמוקרטיה הישראלית. אתה מרגיש שנתניהו היום, בעקבות לאירועי ליל אמש, הלפידים סביב הבית, פריצת מעגל ההבטחה, נתון לסכנת חיים אמיתית?
התשובה היא כן. אני חושב שהיום יש הסתה חמורה מאוד, שמגיעה מאנשים שאלימותם, אומנותם, גם אלימות רטורית. אני חושב שבראש המסיתים היום עומד יאיר גולן, יחד איתו יש כל מיני מופרעים.
אתה חושב שהמשטרה צריכה לפתוח בחקירה נגד יאיר גולן?
אני חושב שצריך לשים לב להתבטאויות ולאיפה שהקווים נחצים. אנחנו ראינו גם חברי כנסת שחושבים שזה פעולה לגיטימית להדליק מדורות באמצע נתיבי איילון, עם בלבול עמוק על מה זה אומר חוק, סדר, ומה המחויבות של כל אזרח לשמירה על החוק, ועל אחת כמה וכמה שמי שיושב בכנסת ישראל או מי שמתיימר להיות מייצג שליח ציבור. יש רטוריקה קיצונית, רטוריקה אלימה, יש פעולות שהן פעולות לא חוקיות. זה מגיע מאנשים שהם גם נבחרי ציבור, גם אנשים שעומדים מתעדים לעמוד בראש מפלגה שתתמודד בבחירות, ואני לא מדבר בכלל על המובילים של המחאה, שהריטוריקה שלהם היא עוד יותר קיצונית, עוד יותר רדיקלית, עוד יותר אלימה. זה לא חדש.
ואתה מרגיש לסיום שהמשטרה ובעיקר השבק נוקטים יד רכה כלפי האמירות האלו וההתבטאויות האלה? בוא נאמר, אם זה היה מימין, היו נוקטים ביד יותר קשה.
אני רוצה להיות מדויק בביקורת שלי. קודם כל, אתמול, ברגע שנפרצים מחסומים על ידי בריונים עם לפידים, אז זה קודם כל בעיה של המשטרה, כן? כי השבק אחראי למעגל האחרון, האנשים שלו, זאת אומרת, המחסומים שנפרצו זה מחסומי משטרה, וזו תקלה חמורה מאוד שהמחסומים האלה נפרצו, דבר ראשון. דבר שני, אין כתבי אישום, אין מעצרים, וזה כבר יועמ"שית, שבעצם אנחנו כבר התרגלנו לזה באופן שיטתי, היא מגבה אלימות, היא מגבה פעילות אנרכיסטית, היא לא נוקפת אצבע, וגם לא מסתירה את אותה שחקן פוליטי פעיל, מלא מלא, על המגרש. אני מאז שאני עומד על דעתי, לא פגשתי יועמ"ש שבאופן כל כך מוחצן, כן, שם את האג'נדה הפוליטית שלו, אגם שגם אחרים היו מאוד פוליטיים. זה לא שוויינשטיין היה לא פוליטי, היה פוליטי, זה לא שמנדלבליט היה לו פה, הוא היה פוליטי, אבל פה זה קיצוני.
זה שווה שיחה נפרדת, מדוע הימין לא התחיל בפיצול סמכויות היועמ"ש כצעד ראשון של הרפורמה, אבל להיות וזמנך קצר, נשמור את זה לשיחה אחרת. השר עמיחי שיקלי, הליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם.
ואיתנו כעת פרשננו יעקב ריבלין, ידידי הטוב, זהו, אני משתחרר מעמדת המרואיין יעקב, ועכשיו לשיחה שיורגלנו לה כמה שנים כאן ברדיו. ערב טוב לך.
כן, ערב טוב.
נדבר תכף ומיד על תקצוב הישיבות. אני רוצה לשאול אותך, בעקבות הנאום של גנץ, ודווקא לדברים שהוא אמר במענה לשאלות אחר כך, כששאל אותו כתבנו מרדכי הלפרין, האם אתה משוחח עם החרדים גם כעת? והוא אמר, אני לא מדבר על השיחות החשאיות שיש לי, משהו בסגנון הזה. בוא תספר לנו מה מתרחש גם בציר הזה מאחורי הקלעים.
לא, אני יכול מיד לומר שגנץ לא משוחח עם החרדים בשום נושא, מאז שהוא יחזב אותם בנושא הגיוס, הם הפסיקו לדבר איתו, והוא בטח שלא מדבר איתם בנושא הקדמת הבחירות. הוא סתם ניסה להרפל פה כדי להגיד שיש מגעים ומתקדם משהו. שים לב שאפילו שאלו אותו אם דיברת עם ראש השאלה, הוא אמר כן, אבל אני לא אפר את מה. תראה, זה ברור שגנץ רוצה ליהנות מכל העולמות. הוא נמצא בקבינט המלחמה ושותף להכרעות. מצד שני, הוא מתנהג כאופוזיציה לכל דבר, ואתה יודע שבעצמאות בכנסת הוא תמיד נגד. ועכשיו הוא חבר לדרישה לבחירות בספטמבר. אני מניח בספטמבר, כי הוא רוצה להיות ממשלה כבר לפני החגים. ברור שנתניהו לא ייתן לו את זה. ברור שהקואליציה לא תסכים.
הוא צריך לפדות את הדיבידנד עכשיו, הוא ב-40 מנדטים בסקרים, היה לאט לאט יורד, הוא חייב למנף את זה כמה שיותר מהר. בוא נדבר על הנושא שבאמת מעסיק אותנו, וביום שישי יהיה כינוס של כל ראשי הישיבות בביתו של הגאון רב דב לנדו. מה עושים? אנחנו הרי רואים בפועל שתקציב הישיבות כבר החל, כאן אתה יכול אולי לחשוף לנו נתונים דרמטיים בנושא הזה. איך מתמודדים? זו בעיה מיידית ואין פתרון.
קודם כל, בוא נתחיל עם הנתונים. בחודש מרץ הישיבות קיבלו, סך כל עולם הישיבות קיבל 135 מיליון, ובחודש אפריל, לפי הנתונים שהגיעו לידי, הם קבלו, יעברו 107 מיליון. אז אתה יכול לומר ש-28 מיליון שקל זה לא נורא כל כך, כי היו תקופות שלא היה לנו 1.7 פסיק מיליארד. היו תקופות שהיינו על מיליארד סך הכל. אבל למה זה לא נכון? כי החלוקה היא פה לא שוויונית, זה לא אומר שלא מורידים לכולם 10-20 אחוז, יש מוסדות שכמעט לא ייפגרו, כוללים לאברכים מבוגרים והכל, יש ישיבות שישארו בלי שקל, כך לדוגמה ישיבה קלאסית כמו חברון, שיש את 1,200 בחורים, אני מניח ש-80 אחוז מהם פחות מתחת לגיל 26, היא תישאר כמעט בלי תקציב.
ויש גם רף שאם אתה לא עומד בו, אתה בכלל לא זכאי לתקציבים. זאת אומרת, אם אין לך מספר מינימלי, ואם יגיעו לזה, אז בכלל ישלם את התקציבים.
לא, 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 זה טעות. הבג"ץ תיקן את זה, הוא קבע שמוסד שלא יעמוד בדרישות המינימום בגלל שירדו לו חייבי גיוס, זה לא יחשב לו עד סוף השנה. זאת אומרת, הוא יקבל כסף על אלה שאינם. זה מודגש, סעיף מפורש בהחלטת בג"ץ, שההחלטה לא תוריד את מספר החייבים, מספר החייבים, מספר המקבלים. כלומר מהרף הנדרש, אבל כל זאת עד לסוף שנת הלימודים, שזה בעצם חודש אב. אבל עשינו חשבון, אני וחבר כנסת שידוע שמטפל בענייני כספים ואנוכי הקטן, שעד סוף השנה ירד מכלל תקציב הישיבות 600 מיליון שקל, כאמור סכום שהיו בעבר קיבלנו אפילו פחות ממנו, אבל זה חלוקה לא שוויונית.
אבל וזה רק מבוא, וכאן הבעיה תתחיל, כשיתחילו בני ישיבות, הרי כל בחור שהיום נמצא במעמד, בסטטוס של דיחוי שהוא קיבל אותו לשנה קדימה, אז בעצם אין לו בעיה של עריקות, אבל כל יום שעובר ובחורים נוספים צריכים להתייצב, הם יוגדרו בהליך מאוד זריז כעריקים. כאן השעון, שעון של, שעון החול הוא הולך ועוזל, והכנסת בפגרה, עד אחרי יום העצמות ויום הזיכרון, מה בעצם? החרדים מציבים דדליין לנתניהו מיד אחרי הפסח, אבל בעצם יש להם עכשיו חודש מבוזבז, שאין להם מה לעשות איתו.
זה לא משנה, אבי, בוא נגיד שגם היה להם חודש פעילות מלא, זה לא משנה, כי נתניהו לא מסוגל להעביר את החוק הזה, לא במספר הח"כים שעומדים לרשותו בליכוד, יש לנו שישה שכבר לא יצביעו בעד החוק, ובכלל אתה יכול להעביר חוק ביטחון ששר ביטחון מתנגד לו, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון אומר שהוא יתקע את זה בוועדה, ויש לך עוד 4 מורדים, הבעיה היא...
והכל תוך כדי מלחמה. ותוך כדי מלחמה.
הבעיה היא, כמו שציינת, אני רק תקן אותה. בחור עכשיו כעריק, לא מהרגע שפג התוקף של הפטור שלו, אין היום פטורים בכלל.
שהוא מקבל צווים והוא לא מגיע.
כן, בדיוק. עכשיו, מה הצווים? הצבא לא יכול לגייס בבת 60 אלף. מה שהוא כן יכול לעשות, זה לשלוח צווים ראשונים, זאת אומרת, לבוא לבדיקות, אתה יודע, כל המערכה המוקדם הזה. אני לא מכיר ראש ישיבה אחד שיסכים שבחור שלו יבלה יום שלם בבקום, עם כל הציידים והגייסים והבדיקות הרפואיות. אז הצבא ישלח עשרות אלפי צווים ראשוניים, הבחורים והוראת ראשי ישיבות לא יכבלו אותם, יהיה לנו 40 אלף...
יעקב, לסיום, נתניהו מבטיח להביא 32 קולות של חברי הליכוד, אנחנו יודעים שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, כמו ניצחון מוחלט על החמאס, כמובן, האנלוגיה אולי לא מוצלחת, להבדיל, השאלה היא, מה יעשו החרדים אם הוא לא יספק את הסחורה, האם באמת הם יפרשו באמירה הזאת שאי אפשר להישאר בממשל... לא, הם יהיו חייבים לא לפרוש, כי זו הקואליציה שלא מעביר החוק, לא בגד שפסל אותו.
נכון, בואו נחלק את הבעיה הזאת, יש לנו את הבעיה הכלכלית, ויש לנו כבר מסורת מהרב שח שלא מפילים ממשלה על כסף. גם שקיצצו תקציבי הישיבות, לא פרשו מהממשלה. הבעיה זה שיצאו צווים ב-50-60 אלף הורים יהפכו לעריקים. גם אם החקים החרדים יגידו, אנחנו מאוד מפחדים.
משפט סיום, כי הג'ינגל כבר מתגלגל, כן.
אי אפשר אידיאולוגית וערכית להיות חברים בממשלה הזאת. לכן יכול להיות שהשאיפה של גנץ בבחירות בספטמבר...
יעקב ריבלין.
לא מטעמו.
תודה רבה לך, היה לעונג. עד כאן המהדורה המרכזית לערב זה, העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני היה פנחס בינדר. כאן באולפן אבי בלום, היה איתנו היום גם נתי שולמן בהפקה. ניפגש כאן שוב ביום רביעי הבא. ערב טוב.